הרב עושה הבחנה יותר חשובה בין ארבע ספרים לספר החמישי שבעצם נמשך עד היום. וזה... הרבה פעמים שעושים את הדרושים האלה, אני חושב, אז לפעמים מי שעושה את הדרושים האלה מעניין אותו להגיד שמה שחשוב זה שמשה רבנו הכניס את עצמו, שכל בן אדם מכניס את עצמו, את האות שלו בתורה, שזה כאילו עניין בתורה שבעל פה. נגיד לרב צלוב זה מאוד הכיוון, שזה היתרון. אבל זה הפוך, אני חושב, עיקר המאמץ זה להגיד שזה אותו דבר בעצם, זה שאחד הכניסו כל מיני וריאציות, ובסוף הוא מכניס את העניין שמוצא מחבר, אבל זה לא עניין אישי, זאת אומרת, זה לא ש... ההבדל המשמעותי ששם היה את האמת האלוקית ופה יש איזשהו לבוש אנושי, אלא העיקר זה קודם כל להגיד שזה באותה רמה של חשיבות ושל הכרחיות. אחרי זה יש את האמירה הזו של ממוצע מחבר, זאת אומרת יש פה משמעות בזה שזה דרך ממוצע בתור איזושהי ירידה למקומות נמוכים יותר, אבל זה לא מקום פרסונלי ואישי שכל דור מחדש איזשהו משהו מיוחד. אני רואה שזה מה שמעניין אותו.
לבטח, מה עושים דברים כאלה? זה מבהיל. ואפילו הולך עד הקצה, הוא אומר שמי שלא שואל לכל רוב החמור, אז הוא עבר דברי תורה. זה ממש, זה תאים לדבר משנה. שמחזירים אותו, כלומר, עד הקצה הוא הולך. זאת אומרת, הדבר הזקה זה מוישה רבנו של הדור, אבל כשאומר מוישה רבנו של הדור, זה לא מטאפורה. זאת התורה, כלומר, זה ההוויה, זה כושר לשם הוויה. זאת אומרת, ההוויה היא שהנה התורה פה, לדמותו של משה רבנו נשיא הדור, והוא הולך עם זה עד ממש עד הקצה. אני לא מכיר עוד, לא שיש לי כזאת היכרות רחבה, אבל אני לא מכיר עוד התבטאות כל כך מרחיקת לכת. להפך, אדמור הזקן, שבוע שבוע אמרנו אדמור הזקן, שעושה הבחנה בין משנה, ברייתא והלכות. וטען שהמשנה זה אמת אלוקי, אבל הלכות אין שם השראה ואין שם אור, וזה בעצם עיקר התורה. כאן להיות בחושך בסבל ומשם מוציא את התורה. כאן הוא הולך ממש, זה ממש מנוגד לגמרי ב-180 מעלות למה שאמר אדמור הזקן. הוא רוצה לעשות את הכל ב... כן.
זה מאוד מפתיע את הקטע הזה בהקשר החמדי, כי בחמד תמיד יש איזושהי כאילו קפיצה כזאת, יש תמיד חלוקה של נפש בהמית, נפש אלוקית, והכל מסודר. עכשיו המעבר ביניהם הוא תמיד, לפחות אף פעם לא היה ברור. היצירה הזאת של הרצף היא נראית לי, אני לא מכיר הרבה, אבל היא נראית לי לא אופיינית. כאילו זה מסביר מאוד את המקום של האדמור בעסק, אבל...
את המקום של...
את האדמור במעבר הזה, פה הוא מציג את זה בצורה מאוד שונה.
אני רוצה להבין את הנקודה עוד פעם. לא ירדתי סוף דרך חשוב. מה אתה רואה כאן, מה הוא מביא כאן?
הנקודה של הרצף.
של הרצף?
כן. לא יודע אם בסוף זה מגיע לביטול או משהו. מה שראיתי בחב"ד עד היום לא טעם לזה.
נו, אולי מישהו רוצה... זה ישמע אתכם.
יש בזה משהו חזק שהוא לא נותן להתחמק. כי הנטייה שלנו הרבה פעמים זה להגיד, יש הרבה דעות. אני יכול לקחת קצת מפה, קצת משם, כל דבר, אף אחד הוא לא מחייב אותי ישירות. ופה, כאילו קשה מאוד להצדיק את זה, אבל האנרגיה שיש בזה היא חזקה, וזה שיש רק דרך אחת. אתה לא, היא פונה אליך, זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא פונה אליך עכשיו.
זאת התורה.
זאת התורה, וגם אינו, אדם בכוח עצמו אינו יכול להתקשר להתאחד עם האור, כי לכן מוכרח להיות ממוצע המחבר. זהו, אין 70 פנים, אין אסכולות. זה הדבר, יש בן אדם אחד, מה שהוא אומר, אם אתה לא מקיים, אתה נחוס לסיפור. פונה אליך ישירות. זה כאילו הכל כלום, אני יכול להבין עם אנשים שנתפסים לקטע החבלי הזה, זה הכל כלום, זה לא משהו ללמוד, לשמוע, לחשוב את זה. אם אתה שם, אז טוב, זה שם עד הסוף.
יש משהו שאולי קשור, כאילו לכאורה לפני המשיכיות של הרבי, אבל נראה לי יש פה משהו מאוד מאוד קיצוני במובן של... כאילו אמירות של נוכחות של אלוקים כמו משה רבנו בתורה, וכאילו אפשר לסגור את, כאילו מהבחינה הזאת, לא צריך לחזור אחורה לראשונים, לא צריך, כן, זה ממש משהו קיצוני, כן, להגיד, כמו שאומרים כאן מצווה בתורה, חמדה לצלם, כאילו, לא יודע מאיפה זה בגלל להגיד דבר כזה, אבל זה באמת...
מרחיק לכת.
כן.
אשתי נראה כזה, באמת... יש כאן נקודה שאני שואלת עצמי אם אנחנו איבדנו אותה או הרווחנו אותה בצורה שאנחנו מתקיימים חיים. זה הרי כל כך רחוק מאיתנו לחשוב שיש מקור אחד, זהו מה שפלוני אמר, מה שבגדולים, זהו זאת התורה, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, אין כאן רחב תמרון במובנים רכים יותר. אני חש ש לפחות הדור שלי גדל בתודעה כזאת, לא על איש אחד, כי זה הקצנה של לקחת רבה, לקחת איזה אדמור, זה דבר מאוד קיצוני. אבל אם נוריד את החלק הקיצוני של דמור, של סובייקט מסוים, אבל ברמה שיש אצל הגדולים, שיש מושג של הגדולים, שהגדולים בלי להיכנס לפרטים ולהבחנות, יש את הגדולים שהגדולים אמרו, אתה עומד תמיד מול איזשהו, ואתה גם לא נדרש לדון האם באמת מי הם אותם גדולים, מה בדיוק הם אומרים, אבל יש בסדר, אתה עומד מבחינת השפה מול איזשהו כותב מאוד מאוד מוצק, מאוד ברור, הגדולים אמרו להפיע בשל דבר, פחות או יותר. זהו, אפשר להתאחר שבפועל יהיו מחלקות, יהיו הטיות לפה לשם, אבל סך הכל אתה, מה שחשוב כאן זה השפה בעיניי, השפה שאתם, זה סוג של תודעה שאני פה ויש את הגדולים ואני באיזשהו מקום עומד מולם. אז אם נרקח את זה לכאן, זה כבר נשמע יותר מתחבר בעולם הישיבתי, המתנגדי. לא דווקא, גם שאלה חסידית, זו אמירה מאוד, אני לא חושב שזה יחסי חסידית שמתחסי כך לרבי, שהוא ממש, אני לא מכיר דבר כזה, שמתחסים לרבי בצורה כזאת. חב"ד זה משהו מאוד... השאלה שאני שואל, איפה אנחנו, מה המשמעות של השאלה, כאילו יש כאן איזה מעמד הרסיני שמתמשך כל הזמן. יש התגלות, יש מתן תורה ויש קבלת התורה, וזה מאוד ברור כאשר יש נותן ויש מקבל. זה בעצם המבנה הפסיכולוגי, לא המנטלי.
זה לא מעמד הרסיני, זה אבות וואב, זה מה שחזק פה, שהתורה שכל
הארבעה... מי שנכנס כאן, תכף יצא לבוא.
שזה לא מעמד הר סיני בזה שזה לא פונה אלינו ישירות, אנחנו עומדים לא מול הקדוש ברוך הוא אלא מול משה רבנו. זה כאילו אומר שארבע ספרים הם נגמרו, אין לנו שום אחיזה ישירה איתם, ויש מתווך ורק איתו אתה יכול לעבוד, מישהו שהוא נמצא עכשיו. שזה כאילו גם אם זה תורת הצדיק קלאסית, עצם זה שיש הרבה צדיקים ובדרך כלל חסידיות עושות עצמם כז'אנר מסוים לצד אחרים, אפשר לעבור, יש כאלה שהם שורש כזה, שורש כזה, החבנתקים נראה לי באמת ייחודיים בזה שהם תופסים את עצמם כדבר היחיד. וכל השאר הם מתעלמים מקיומם בכלל, ולכן דימוי הזה של משה רבנו הוא יושב עליהם, כאילו זה ככה התורה עבדת, יש מישהו שמדבר וכולם מקשיבים.
אני חושב שחלק מהעניין, זה גם נורא מעניין לראות את הזרעים של הרבי בגיל צעיר, זה מדבר פה תפשין רבית, זה לפני 62 שנה. שהוא היה אדם צעיר, יחסית. ומה שנהיה לימים, שנהיה מוישה משיח, זה כבר לא מוישה רבנו, זה כבר מוישה משיח. אבל יש מקום הטוטליות של הדמות שלו, היא רואה את הזרים של הקרקל. אמנם הוא דיבר על החתנוע, אבל אפשר כבר לראות שעצם הדיבור הזה, אני לא חושב שהבור הריאץ נעמוד לבטא דבר כזה. אני לא חושב לא נראה לי. אני לא מוסיף להכיר את הבור הריאץ, אבל אני לא חושב שהבור הריאץ יתבטא בצורה כזאת על אביו, הבור המרשם, אני לא חושב שזה יתבטא ככה עליו. ולא ידוע לי, אני חושב שיש דיבורים כאלה למקד איזה מין... זה מעבר שהתחיל, אני לא יודע אם אפשר לתת פה איזה ניתוחים היסטוריים, האם זו תוצאה של המעבר של הרבי ארצות הברית מרוסיה, האם זו תוצאה של ניצול שואה, והוא ראה את עצמו משקם את השואה, והצליח להבין מחדש את התורה על אדנים ישנים, כי הוא חושב שהכל התפורר. זה קשה לדעת לנתח מה העניין אותו, אבל ברור שזה מהלך מאוד מאוד חדשני של הרבי, כלומר יש כזה דבר והיפוכו. הרבי נקט כאן עמדה מאוד לא שילדות עם אשר הרבי עניין, הוא נקט עמדה מאוד חתנית, מאוד חדשה, ובעצם העמיד פה על הרגליים סוג של תורה שלא הייתה בחבד, לא, אלה זה, הוא לא ממשיך משהו שהיה בחבד. זה ממש יצירה לגמרי של הרבי, לפי דעתי. הרבי כאן, וחלק מהקריזמה שלו, מתוך איזה חופש מרחיק לכת שהוא לקח לעצמו, הרשה לעצמו, הוא פשוט החליט לצמצם את הכל. והרבי במידה, במידה אחת, המורה חמי, זהו, המורה אריאץ. אני גם לא חושב שהמורה אריאץ נחשב בין הגדולים של אותה תקופה ברוסיה, אני לא חושב שהוא נחשב לאדם הבולט בכל המקום שאני יודע, אני לא מכיר אספקט ההיסטוריה, אבל לא נראה לי שהמורה אריאץ תפס מקום כזה. יש בזה משהו אפילו קצת מלאכותי, בעצם אני אשאל לקחת את המורה אריאץ, ולשים אותו כאן כמו איש רבנו של הדור. זה נשמע קצת, אני מרגיש פה קצת משהו קצת פתטי. זה לא, 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 לפחות מה שאני מתרשם. אבל ההצלחה שלו בזה היא אדירה, כלומר, זה שאפשר היה לתכנת דור שלם, הרבה מעבר לחב"ד אגב, זה, המשיכות של הרבי בימים, היא כבר חרגה מהרבה מחב"ד. חב"ד אמנם אימצו את זה, אבל זה הצליח לטלטל
ממש נראה לי הגדרה קולעת, אבל החבדיות זה להיות פתטי ולהצליח. זה כאילו, כשאני חושב על הדמויות של
החבדיות,
זה להיות פתטי, אבל שזה עובד לך, כאילו, שזה המציאות מענית לזה. כאילו, אתה עושה ככה, וזה קורה פתאום. זה
כזה כיף. זה ייתן לכם מה מצחיק, את השני, זה מבהיל. אתה פשוט רואה מול העיניים שזה פשוט קו עינייה. בכל מקום, הרי הוא משיח. אתה יכול קצת לחייך מתחת השפם, אם יש לך שפם, אם לא, אז לא, ויש לו כל זה עובד. עכשיו אני אומר, הדבר הזה באמת זה כאן פחות עשיר, אלף זה באמת מאוד יצא דרך של הרב. הרב היה באמת אדם ענק בעיניי, לא אדמו"ר אריאץ, הרב, הוא היה באמת אדם ענק, והענקיות שלו הגיעה למין חופש כל כך מרחיק לכת, ויכול להיות שממש אדם שיכול היה ממש להפוך את העולם להפוך את העולם ככה, ממש, את עולם התורה, זה פשוט מבהיל, זה לא סתם שהוא באמת, לי הטריד אותי, למה הבאת כל כך הרבה התעסקו עם הרבי, למה הרב שגר למשל, כל כך הטריד אותו מה קרה לרבי, מה קרה המשכיות שלה, זה דבר שהוא, אפילו, אין קצת תמיהה, למה הרב שגר כל כך הטריד אותו, מה, למה זה העסיק אותו כל כך, שנה שלמה עד מותו התעסק רק עם הרבי, ממש, בשנה האחרונה. אני מזכיר אותו בהקשר הזה, כי באמת בראש חודש ועד לפני 7 שנים גם צאה מחלתו. בראש חודש ועד, ממש. זה באמת, הנושא של הרבי היה משולב עם כל הסף פרדה שלו מן העולם. ממש קשה להבין אומר לה, שעד עצמו לא ממשיך, למה נכשל. ובאמת, אני יכול להבין את זה, כי הרבי מתגלה כאן בדיבורים האלה שישבים כל כך שמרנים, כל כך לא מאפשרים העוף, כל כך הם, אבל הם נעשו באופן כזה שרק, שהרבי עצמו, כאילו, הוא התמיע את הענקיות שלו שהוא הצליח להמציא את כל הסיפור הזה. הוא המציא סיפור. לא הייתה חיה כזאת, הוא המציא אותה. וזה דבר באמת שהוא, לפעמים אני חושב שבאמת, גם הציבור הדתי-לאומי, שהוא לא ציבור חבדי, יכול להיות שהיה כאן מישהו, יש ניסיונות כאלה. יש כניסייה כאלה גם בציבור הדתי, אבל זה באמת, זה פקטי ולא מצליח. שנשים דבר שהנה, זהו, הנה אלוקינו זה. כל אחד מהאלוקינו שלו. זה פשוט לא עובד, זה בדיוק ההבדל שבחבד זה הצליח. אצלנו זה לא עובד. אבל אני חושב שיש פה נקודה שהיא מאוד מעוגנת בבניית ההילה של התורה. התורה זקוקה לאיזשהו סוג של קריזמה רדיקלית. שבו יש מישהו שהוא הגדול, הוא וזה שאנחנו נפתחים היום בתקופה ש, לא עכשיו, אבל כבר חייבים בתקופה שאין, שכבר, הגדולים כבר לא כל כך משחקים תפקיד. כאן אחת מהשתיים, או שתהיה התפוררות, או שתהיה איזה פריצה, שתהיה גם, ואיך לקרוא לזה, מין משהו של, לא שאני מתנגע לזה, אני רק אומר שזה, אורי, יש פה דף.
הנה, יש פה.
אני לא שאני מתגעגע לזה, אבל אני יוצר כאן איזשהו סוג של...
זה אבל לא קריאה הוגנת, כי אתה כאילו מתענג על העמדה של הרבי, בזמן שהרבי במובהק הוא לוקח אותה על חשבון כל האחרים, שאומר לך שתלמיד חכם זה מישהו ירא שמיים, ולכן הוא לא מפקפק אפילו במשהו שהאחרון האחרונים אמר. זה נקרא להיות תלמיד חכם, זה המקסימום שאתה יכול לשאוף אליו. אנחנו לא נהיה במקום של הרבי, ואנחנו גם לא רוצים להיות במקום של תלמיד חכם הזה.
אני חושב שהרבי עצור לי במקום של הרבי.
אני חושב שהוא דבר, הוא אמר את זה. כמו שאתה אומר, הוא יצר את זה שמותר לו לעשות משהו.
חדשנית, זה לא אמירה של ביטול.
הוא לא צריך להתבטל, כי הוא משה רבנו של הדור.
כן, על עצמו. לא, זה שהוא אומר משה רבנו של הדור, זה הופך אותו עצמו להיות משה רבנו של הדור. זאת הנקודה כאן, כבר יש איזה מין הפוך על הפוך. הוא לא מתייצב כאן לידע שאני מבטל, אני הרי שמיים שמתבטל עד הקצה. הוא ידע, הוא ידע את טבר את מה שהוא עושה. הוא היה מאוד מודע לעצמו. שהוא בעצם בתנועה זו עצמה, הוא עושה כאן דבר והיפוכו, ובעצם הוא מתייצב כמוריד תורה מן השמיים. זה עצמו תורה מן השמיים, מה שהוא מוריד כאן. הוא עצמו מתייצב כמו איש רבנו של הדור, מספר לך שמוריד לך מי זה מו איש רבנו של הדור. זה בדיוק אני חושב... מה יוצא לי כל המשחק הזה? כבר מה יוצא לי כל ה... הרי זה באמת סיפור פתטי. אבל הוא, כמו שלא אמר בצלן, זה פתטיות שעבדו, אבל היא הסתירה. הצלחה שהיא לא תאמן, כבר זה יצא לדעת שהצלחה של הרבי היא פשוט לא תאמן. זה לא, אני קצת פגשתי חבדתי גם לאחרונה, ואני פשוט רואה קצת נריח אחר. זה לא יאמן על מה מדברים, זה פשוט מרחיק לכת. וזה הזרעים כבר פה.
למרות שיש כאן משהו שאני חושב שאנחנו יכולים לקבל אותו באמת בתמונה, תמונת מכאן, תמונת התורה של המאה ה-20, או של איך הרבי רואה אותה. אני לא בטוח שהיא כל כך חריגה מהנורמה. בדבר מסוים, תחשבו על איך לומדים הלכה היום, איך לומדים גמרא היום, איך לומדים תורה היום בכלל. אין באמת איזה... אין חלוקה, כאילו, האמירה שלו שאין שמועה זונה ושמועה זונה לה, היא באמת נכונה במובן הזה שאנחנו גם היום מניחים שכל מי שאמר איזשהו במרחב התורני הוא רלוונטי לדיון. זאת אומרת, במובן זה כמעט תנועה, תנועה מיסטית כזאת שלה. הכל הוא תורה. זאת אומרת, כל מה שנאמר הוא תורה, כל איזה ספר החידושים של איזה אחרון הוא תורה, כל ספרי המאספים האלה שמביאים לך את כל... גיהוק במרחבי הספר התורני, והכל נאסף אצל אבא שלי בארון יש ספר כזה שנקרא קרא רבץ, להלכות קריאה והשתחוויה בתפילה.
שם יש ריבוי, אתה לא אומר כל מילה שם אני חייב לקיים אחרי
שהבן
נופל עליו.
או ענית היא גבריאל שגרם פה אתמול שאוסף את כל מנהגי הניטל, ועושה מזה, יש לו חצי, 150 עמוד של מנהגי הניטלו. יש באמת תודעת מאספים כזאת, שהכל התקדש. עכשיו, אני משכתי את זה לקצוות הקצת מגוחכים של זה, אבל בתודעה הראשונית, של משהו בשולחן ערוך נושאי כלים, תמונת הלכה כזאת, שיש הלכה, יש הלכה, יש מרחב כזה, והוא קורא באמת את כל מה שנכתב. אתה לומד, לומדים סוגיה, לומדים את כל האחרונים, כאילו, יש איזה... וכל מה שכל אחד אומר הוא רלוונטי ולגיטימי וגם סמכותי באיזשהו מובן. עכשיו, זה גם פותח את הפתח לזה שגם, לא, אני חושב, בהקשר הזה זה לא רק האדמו"ר, שהוא יהיה מוישה רבנו של הדור. זאת אומרת, גם כל מה שכל אחד אומר, בהקשר הזה, מה עושה הרב דרייפוס כשהוא מביא את הרבי שמדבר על מורו חמו? זאת אומרת, האם זה לא בסוף גם הרב דרייפוס הוא מוישה רבנו של הדור? אולי... ואולי אפילו עוד כמה מה יושבים פה.
יא רב, לא שבא על הרפרטיס, 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 יא
רב. זאת אומרת, כל מי שמדבר בדיבורי תורה, הוא מישה רבנו של הדור, לא, אם זה לא מה שנקרא פה באופן
בקצה. אתה לא עושה עכשיו, אתה רפרטיס לבד, אתה מרגיש שעברת על משהו בעד הרפרטיס, ברגע שיש ריבוי, אז פרקת את כל העניין.
אבל זה עצמו העניין, כי ברגע שיש ריבוי, אז אתה, אם לא תמצא, אז אתה... אתה לא מתחרה עם אף אחד, אתה פשוט פוסק כמו השח נגד התא.
אתה לא שתוסק אחרי השח.
זה הרבה במי שנמצא גבוה בהיררכיה, מי שנמצא נמוך בהיררכיה. מי שנמצא נמוך בהיררכיה, הבלבט, היהודי הפשוט,
אז אפילו תמיד חכם במושגים.
מה זה?
אפילו זה נקרא תמיד חכם, אז מי שנמצא
בהיררכיה. מי שבטל עצמו לגמרי.
ההוא ש... אני שומע, אני רק אגיד, ההוא שנמצא נמוך בהיררכיה, אז הוא מבחינתו באמת הכל תראה והכל הלוכה והכל מחייב באותה מידה, וכשבצוהר כעסו מאוד על מאמר שפיקס ובצוהר הרבה פעמים על הרחקות מנידה, למה? כי הוא רק אמר מה אמרו ראשונים ומה אמרו אחרונים, הוא לא אמר לו שצריך להקים, הוא אמר כן זה הלכה אבל זה אמרו אחרונים וזה גמרא, הוא רק אמר מי אמר מה. אז כאילו הייתה חרדה מאוד גדולה וגנזו את הגיליון הזה, אי אפשר להשיג אותו יותר כי זה מפרק את ההלכה, כי אתה בעצם מספר שזה ראשונים וזה אחרונים, ובתודעה של ידיעה פשוט, הכל הלכה. כשאני נכנס לפוסק, ודאי שהפוסק לא מסתכל על זה ככה, הרב נועם, הפוסק יודע מה ניתן גבריאל, ומה הליכוד של הניתן, ומה הלוכה, ומה הראשונים, ומה האחרונים, ומה בפנים, מה מיינסטרים, מה לא מיינסטרים.
איזה פוסק?
הרב שלמה זלמן, רבי משה פיינשטיין, הרב עובדיה, הוא עושה חשבון הניס שלו, וזה אמרו האחרונים, והרב עובדיה יכול להגיד, תופיע את המחומה, אתם חומרים מי גאונים, והרמב"ם דרכו לדפוק סתם על הגמרא. הפוסקים יודעים הרי לעשות את החשבון לפחות שזה נוח להם, ויש להם הרבה יותר מודעות להיררכיה והעוצמה של משה רבנו. שזה נכון שמה שהופך דאורייתא לדאורייתא ודרבנן לדרבנן, זה רבנן שהחליטו על זה, אבל אחר כך זה לא כך פשוט. ולכן אני אומר, יש צד מסוים שבו כשאתה אומר את זה כמו הרב, אני מרגיש, אז זה יכול ללכת אחד משתי אמירות, ככה אני שומע, או לכיוון שאתה אמרת, שהרבה יפסו גם כמשה רבנו, וכולנו משה רבנו, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני, כמו שאומר הרמח"ל, שמשה רבנו מתלבש לנשמות את תלמידי חכמים, וסיני זה פה, והכל קורה באמת, והדברים שמחים כי נתן מסיני כיפשו אותו ממש. או שאתה אומר את זה רק כאיזשהו סוג של השוויה, אבל מי שבאמת יודע, הוא כן יודע לעשות את ההבחנות ואת ההיררכיות ואת הגבולות, וגם יכול לפסוק כל אחד בתוך המלחה וזה, וגם לדעת למי להקשיב ולמי לא.
כן, אבל זה מאוד יפה, ואני אומר, אבל אני חושב שהרבי לקח את זה כאלה איזה רצינות יתר. וזאת השאלה, מי הבין כאן, איך חלנו להגיד, מי הבין כאן בדיחה. אם אתה לוקח את זה ממש כפשוטו, בצורה הזאת, אתה ממש נמצא כאן בראש עם ראש בקיר, כבר אין לך שום כיוון, אתה עבוד כאן. אם אתה לוקח את זה לכיוון שפותח את זה, אתה גם מבין כאן את האפשרויות. אז ככה, אני בא מודל שהוא עובד כאן שנועם צודק בזה, שיש איזו הלכה, יש מצב של הלכה, הוא לא מחיים אותך למשהו קונקרטי, ודאי שמישהו עובר על פרט במשך הבטר, זה לא כתוב מדבר משנה כמו שהוא מנסה לומר כאן, שעד האחרון האחרונים
שכל... לא, אתה צודק. בתודעה שלו,
בתודעה שלו, אתה חושב שמישהו, אם יש מחלוקת, יש...
זה תראי בפרטים, אבל יש דברים שהם איזושהי תוספת של אחרונים, וכשמישהו עושה אותם, הוא נכנס בין האנשים, כי הוא עובר לסרוב אותו, זה ברור לנו.
אני אומר שוב, זה ברור שיש מושג של הלכה, ואם סתם מישהו עובר, כאילו לא, כי יש לו, כן, מישהו סיבה סתם, הוא לא, זה סיפור אחד, אבל לתת להם איזה מעמד כזה טוטלי, במקום שבו, למדנו שבוע שעבר את אדמו"ר הזקן, שזה בדיוק הפוך ממה שיש כאן, שם ההלכות אין רוח, אין השראה, ושם זה קורה. זה ממש 180 מעלות הפוך, ולכן הניסיון ליצור איזו טוטליות וזה, זה מרתק לראות מה קרה לרבי, שהרבי באמת הפך, באמת יצא, קוראים תורה מן השמיים, זה לא המשך של חב"ד. הרבי לא המשך של חב"ד, זה מה שעשיתי איתו קודם, אחרי שהגעת, הוא לא ממשיך של חב"ד. הוא יצר, אולי בגלל שהוא הגיר לאמריקה, בגלל שהוא ניצול שואה, בשואה שהכל התפורר, הוא חייב להעמיד בחדש את התורה על איזה מוישה רבנו חדש, לא משנה הניתוחים למה הוא עשה את זה, אבל התודעה שלו ודאי הייתה תודעה, שהוא צודקים את אלה שהוא משיח, כי הוא באמת עשה כאן דבר משיחי, זה דבר שהוא לא היה לו. הוא לא ליניארי, הוא לא ממשיך. זה חלק א', טוב, עכשיו נלך לחלק את חלק ב', נו, מישהו כן, תעדה לי קורא כמו שקצת תריח את תריח.
יש פה
מחילה,
יש פה צד מסוים, כמו שרב נחמן אומר בגמרא בסנהדרין, כגון אנא דן יחידי. כלומר, השאלה בסופו של דבר, מי יכול לדון יחידי, מה אומר את זה? מי ש... מומחה לרבים. מומחה לרבים, לא תמיד כשהרבים באים אומרים לו, בוא תהיה. אם אדם אומר, כן זה אני, והוא אומר את זה מספיק בכל רם, אז זה הוא. כלומר, מי שמסוגל להגיד על כבוד קדושת מורו וחמו, הוא משה רבנו. והוא אומר את זה ברצינות, אז הוא יכול להגיד. עכשיו, כל אחד אחר, אני תראה, אני יודע להגיד לך מי זה משה רבנו, אני יודע, מבחינת יהושע. אוקיי, אז אתה לא. אם אתה, מי שבאמת, ברצינות זה אני, אז... לפחות רק שהוא ילך לעולמו, זה יהיה הוא, אחר כך נראה, זה מחלוקת.
זאת השאלה אם זה עובד או לא עובד.
זה עבד
ה-90 ו... בחב"ד זה עובד, בציבור שלנו הרבה ניסיונות כאלה, וזה לא... וזה לא עובד.
אני אומר, אדם שם את עצמו, אמרתי את זה בהקשר אחר, גם הרב אליהו שם את עצמו, אמר, היו לא תהיה. זה כן היה. שרבינו גם שם את עצמו, אמר, ומה אם לכן אינה מספריך? זה הצליח לו. כלומר, אני אומר, אדם שם את עצמו, זה סוג של פיצה, ואי זה עובד, זה עובד.
טוב, תודה. בואו נלך הלאה. קצת נעבור לזוהר, קצת ממש מקרה שחודש שבט. קראתי איזה הוויה של אדמה, יש הוויה של תורה, יש הוויה של אדמה.
אוי ווי.
מה? מתעדי ביקור. חייה, הצטרפת אליו, אתה הכי קרב לדף, תקרא. בסוף עבודה ראשון.
זון פרח בית התורמן. היי עוז, אהלך ותבריך ובגיד לדעיד נוי, דוד לי שבורים שבורים ידוי לי תדיף, ויהיו מדינה לגינת.
לאט 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 לאט.
ונביא לי היי אור, וזהה לי זרוע לקשות. נביא לי שבורים שבורים בגינת, ועוליד ואשלח ועבד פרעין, ומיני הוא יזן על מה, עד הוא תכתיב. עוז הרוע צדיק, לגון ורוכתיב, וחגלה זה רוע את עצמך. מהי זה רוע? מן זה רוע? אילן זה רוע, זה אור קדמה. זהו זה רוע תדיר. השת עוליד ועביד יבין. ואשת זרוע הוא יהיו בקדמתה. עד לה חול על מה יבדה. הוליד זה רוע דה ויעיל איבא ודה שכיח. ועדה כל המין יצזנו בסיפוע ידעה ובננה עדיות דיקר צדיק דה שכיח ורק תסיף להאמין דר בזימן ישראל בגלותה. ויתם המזימן לגלותה הכתיב עזו מים מיני ים ונהר יחרה ויבש היה חביד הולדים היה כתיב זה רוע. זרוע. זרוע היו הולדים ומיימד יפסיק. ראו נהר גינטה לה עד ביהו בננה ראו אור זרוע דיו זרוע תביר עבד יבין. ומאיר מגרמי הסגירת ושתדמתה דה שכיח תדיר. כגינדה דוד תולדים, ומאור זה רוע, נפיל בבירתוי ומדרמי אבי תולדים כזבקזמתה. ואית אימא דינו תולדים ויבין אבו כמד אבא וזינה לגנן התאמן, לב אחי. אבל אבי תננה זה רוע דה לאמן. כגר המדה לתורה אור, רועד ויתיהי והתפיסית הדאו אור קדמה, אחי הסגירת הדיר באמה ואבי תולדים ויבין, דה שכיח לאמן, ומאור איבד ילה יבזן עמי.
הרב הזה מאוד הסיר אותי לפני כמה שנים, אבל לא הספקתי לחיות אותו עכשיו לקראת היום. אמרתי להביא בגלל האור שלי והחלתי לחסים ישר לעמוד ולרוס לכאן שנקרא זה יחד, עכשיו אתם יודעים, אתה זוכר איתנו, אנחנו עבדנו על זה ופיע כאן ממש בגנני אז יאללה, נו, שמי שיתחיל לקרוא ואני אכנס דרך זה לתרגם קצת להיכנס ל... זוכר את האור, אבל לא זוכר, רק יש את הרשימות של האור שנרד לפרטים נו, מישהו מתעדים לתרגם היי אור זרה לקודם בכל בגדנוי כן, זה האור שזרה הקדוש ברוך הוא גן עדן. ואבי לשורת שורן, על ידו ידעי צדיק, עשה עבד איזה שורות שורות, על ידו אותו צדיק, דיהו גנון על דגינתה. כן, יש את האור נזרע בגן עדן, הצדיק הוא הגנן של הגן, ועושה את השורות שורות באמצעות הצדיק שהוא הגנן של הגן. ונטיל האור ולוקח את אותו אור, וזרה לי זרוע התקשורת וזרוע זרע האמת ואבי לי שורים שורים בגינתה כן, הצדיק שהוא הגנן הוא זורע את הזרעים של האמת ועושה אותם שורות שורות בגן ויוליד, ויוליד ויצמח ואבי פירים ויצמיח ועושה פירות ומיני הוא יתזן עלמה וזה ניזון העולם הדאו תכתיב אור זרוע לצדיק תכתיב חגנה זה רואה תצמיח כן אור זרוע לצדיק שבעצם האור הוא נזרע על ידי הצדיק הצדיק אם תרצו הוא בעצם הפרי של האור שנזרע כבר האור נזרע בלשמת הצדיק וכגנה זה רואה תצמיח כלומר כאן עושה השוואה בין הצדיק שבעצם כמו גן הוא בעצם הגן אם נרצה, אם אני מבין נכון את הזוהר, בעצם הצדיק הוא הגן והאור נזרע בתוכו ומהפירות של האור שנזרע בצדיק, מזה ניזון העולם תקלו אותי ואני טועה
תקלו אותי הוא הגנן, לא?
מה?
הוא הגנן
כן, אני חושב שזה הגנן בעצם הוא עובד על עצמו כבר זה ככה רבי שהוא בעצם האור נזרע לצדיק, הוא נזרע בצדיק לא ככה?
לא נראה לי, זאת אומרת, הגנן עובד בגן
אתה גם זה לא גדל
בגן
לא, בסדר, הוא עובד בגן
הוא עובד בגן, הוא
שותה בגן לוקח את האור ואני אמרתי בגלל שיש כמו יותר מעבר מהשלוש שורות הראשונות הוא עובר לאור זרוע לצדיק אז בעצם אני חושב שזה כבר יש כאן איזה זה מתחיל ממטאפורה שהצדיק הוא הגנן של הגן אבל זה עובר אחרי לדבר שהאור זרוע בצדיק עצמו האור זרוע לצדיק והצדיק הופך להיות אור
זה לא בצדיק זרוע לצדיק, הצדיק הוא זורע אור.
זרוע לכבודו או משהו כזה?
זה לכבודו או שהוא עצמו אור או שהוא בעצם שכל האור שבגן הוא בעצם בשביל הצדיק אבל כאן אנחנו מדברים הרי שהצדיק הוא הגנן של הגן. זה באמת לא ברור לי כאן, יש כאן משהו לא לגמרי ברור. איפה כאן המוקד?
מה הצדיק זורע? הצדיק זורע משהו אחר ממה שהקדוש
ברוך הוא
זורע. הוא זורע האמת, הוא לא זורע אור.
הקדוש ברוך הוא זורע את ה... לא, הצדיק זורע את האמת. האם
של אמת?
זורע,
זורע
האמת.
טוב, בוא נלך הלאה. מה אם זה רואה? מה זה זרועה? אוקיי, גלת זרועה תצמיח. אילן זרועה דאור קדמה, דאיו זרוע תדיר. זה האור, הזרעים של האור הקדמון, שהוא זרוע תמיד. השתה הוליד להביד דין, עכשיו הוליד ועושה פירות. והשתה זרוע עיר בקדמתה, עד ליחיל, עד ליכול אלמה איבדה, עולה את זרוע דק, כלומר שזה מין מחזוריות, עד שלא אוכל העולם, או מסיים העולם לאכול את הפירות, הוא הוליד עוד פעם זרע. יש איזה מין מחזור זרעים כזה, שיש זרעים, הזרעים של אור הקדמון, שזה בעצם ככה העולם מתנהל, יש זרעים של אור הקדמון, זה מזוהה איכשהו הצדיק. נשאיר את הדיון הקודם מכאן הזורע ואיפה כאן הזרעים נמצאים, אבל הזרעים האלו מפרנסים את העולם, והם בעצם נוצרים פירות, ואז עד שלא, עד שידמר כל האוכל של העולם, כבר בינתיים כבר באים זרעים חדשים, מביאים עוד פירות לזון את העולם, ויעיד איבה ולא שקר, כן, נותן פירות ולא פוסק, יש כל הזמן תנועה של צמיחת האורות החדשים. ועל דה, וכל זה הרמה להנחתה, שכן נספר לנו את ה... מה קרה בגלות. ואם, ועל דה, כל אלמי יתזנו בסיפוק הדאוג הנעל לדליק הצדיק, לכן כל העולם ניזון בסיפוק הדאוג הנעל, בתוצאות הפירות, הפעילות של הצדיק, שהוא בעצם הגנן. הצדיק הוא בעצם הופך להיות כאן המשאב שהוא מזין את העולם. צדיק יסוד עולם, משהו כזה. זה מחזיר אותו כאן לצדיק. הצדיק שהוא בעצם המוקד. הוא הגנן שאימנו יותר לפירות שפרסים את העולם. לא שקריך ולא פסיק להאמין. זה לא, לא, אף פעם לא נפסק את ההשפעה של הצדיק, שהוא בעצם הנסע של האור הקדמון, שזה בעצם יפרס את העולם. בר בזימנה על ישראל בגלות. חוץ ממצב של ישראל בגלות, כבר כל המצב הזה הוא מצב של הגן עדן. אז ככה התחילה הזוהר, שהוא סלחו של גן עדן. רק שבגלות הכל זה משתנה. והיא תאמה בזימנה בגלות הכתיב, אז לא מים, מים, ונער יחרה ויבש, היכה מתולדים, כן, בגלות כבר בעצם נסתם האור, ובעצם כבר נסתם גם הצדיק, אין כבר צדיק, כל הפעילות של הצדיק אפשרית, רק שזה לא בגלות, אבל בגלות זה נער יחרה ויבש, כבר אין כבר שום דבר, הכל כבר, כנראה, החומרים כבר התייבשו, היכה מתולדים, איך העולם... ממשיך להתקיים בגלות שאין תחילה מחודשת, הצדיק לא יכול לפעול את הפעולה שלו, אלא כתיב זרוע תצניח, זה מתייחס לפסוק הקודם, זרוע איו תדיר, הוא זרע תמיד, מיום עד יפסיק האור לגינטה, בגינטה, מיום שיפסק האור הזה, הגן, לא על ביהו גן עיניו, הצדיק לא מופיע יותר בגן, כבר נוצר כאן איזה פירוד, איזה נתק, בין המלך והמטרולה אם תרצו, בין הקודשא ברוך הוא שכינתי, איך שנחלה את זה בשפה, במטאפורות מקבילות, ויכול לתת, הצדיק כבר לא יכול ללכת יותר לגן לעשות את העבודה שלו. והוא אור דאיו זרוע תדיר, אביד איבין, ומיני ומגרמי, הסדר כגמטה ולא שכח תדיר. כן, מה קורה כאן? זאת השאלה שהיא עומדת כאן, מה קורה עכשיו שבגלות, שהצדיק לא יכול לעשות את העבודה שלו, לא יכול להגיע לגן. אני אומר, הוא אור דהיו זרועות אביר, אביב ליבין, כן, האור שהוא זרועות תמיד עושה פירות, ומיני ומגרמי הסדרה כקדמתה, ולא שכיח תביר. כגינתה דאביד תולדין, ומהו זרוע נפיל בבאטרי, ומגרמי אביד תולדין כקדמתה. מכאן נדמה לי שאנחנו לקח את המטאפורה של ספיחי הגן. כלומר, בבית החרש הוא מדבר על, יש איזה מצב של גלות שבו הגן ממשיך להתקיים. זאת לא העבודה המקורית של הצדיק שמגיע לאור הקדמון מזריע ומזין את העולם מעבודתו, אלא יש כאן סיטואציה אחרת שבה כאילו שזרעים שהם כבר לא צריכים את העבודה של הצדיק, כי הצדיק לא מגיע לגן, אלא יש כאן מה שיקרא צריכי הגן. דבר שביעית שזה שבשביעית יש איסור ספיחין. עכשיו הספיחין האלה הם מה שנזרע מאליו, שלא זרעו אותו, וכאן בעצם כל העולם נרצה להזדקק לטרמינולוגיה של האריזל, שבעצם בגלות יש נשמות ישנות. ומה זה נשמות ישנות? מחזור של חומרים ישנים, אין יותר התחדשות. יש עולם מתקיים, אבל זה קיום שהוא של הספיחין. הוא לא הקיום של הצדיק שמביא את האור הקדמון, שזה כאילו כל פעם העולם נברא מחדש, העולם יש לו הוויה חדשה. הגלות היא סוג של התנהלות, אם תרצו, נבראה אורתודוקסיה, נבראה נורמטיביות, יש כבר איזושהי התנהלות שחסרת, בהרבה מדינים חסרת רוח, היא נשאלת רק על עצם הרוטינה, על עצם הנורמטיביות. אין כבר את הציסה, את ההערה הגדולה של האור הקדמון, יש איזושהי התנהלות שהיא עיקרה מעוץ בנורמטיביות. והיא תאימה, ואין נוצרדים, ואיבין, הוו כמה דאבה וזימה דגנון לתמה, ואם תאמר שהתורה, האור של התורה שיש בכל הדורות של הגלות, הן דומות לאור שהיה בזמן שהגנון היה לפנינו, וזאת אומרת, לא אחי, לא. אבל לא התמנה זו עדה לאלמין. כלומר, יש כאלה מין תיאור שבו אנחנו נרצה לשאול את עצמנו. כן, מה הסיפור הזה? מי זה?
זה הגנן.
שום גוטל.
זה הזרע.
זה האור.
זה האור. איזה הצדיק?
משה
הזרע. משה בתיבה. כן, אז יש כאן תיאור שוודאי זה לא האור שהיה בזמן שהיה גנן, אבל זה לא מבוטח שיהיה זרע לעולם. והסיום הוא כי גם נדע ותורה האור, תובנם את התורה האור, אורייתא דאיתיהוות מסיתרא דהו אור קדמה, התורה שניתנה מהצד של אותו אור קדמון, הכי הסדרה תדיר בעלמא, זה היה תמיד תדיר בעולם, ואביד תולדים ואיבים, ועושה תולדות ופירות, ולא שקח לאלמה, ולא נשכח מעולם, ולא נעלם מעולם, ומהו איבא דילי איזן אלמה. טוב, עכשיו אני מזמין אתכם, מה מצב התורה בגלות? מה מצב האור בגלות? עם מה אנחנו חיים?
אני רואה שאת הדימוי של האכילה של הפירות, כאילו העולם הוא זה שאוכל את הפירות, אז כאילו התמונה שאני רואה זה שהפירות שגדלים על העץ נופלים, נופלים לקרקע, הקרקע אוכלת אותם, ואז מיד כבר, כאילו כשהם נחלים כבר יש את הזרעים. כשהצדיק הוא זה שנותן מרחב, הוא זה שפורס את זה, שמאפשר לפורים להיות להיות אפקטיביים, להיות חיוניים. כשבגלות אין את החיזור, אולי יש איזה תנועה של קיבוץ כזאת. אז שם באמת כאילו אין מקום, אין מקום לתורה לפרוח.
מה יש בכל זאת? יש הרי המשכיות, העולם ממשיך להתקיים, יש תורה, יש חיוניות דתית, יש דורות של דורות של אנשים שבאים דור הולך ודור בא, והתורה ממשיכה וכו' וכו', אבל זה לא מתאר, זה כאן איזה מין מעגל סטיחי כזה שבו...
אבל אני חושב שזה לא, אתה מדמיין גינה שאין בה גנה.
מה?
איננו גינה, עכשיו מאמין, גינה שאין בה גנה, יש בה השקיה, יש בה צמחייה. כן, אבל נראה לי שבעיקר זה נהיה ג'ונגל. זה הבעיה המרכזית, זה לא... אין פה תיאור כל כך של אובדן החיים, אלא יש פה בעיקר, אני חושב, אובדן של
העולם. אובדן מקום.
אה?
לא אובדן חיים,
אובדן מקום. אפילו אובדן מקום, יש פה איזה... הוא לא אומר הרי בדיוק מה ההבדל בין הזמן שיש גנן לזמן שאין גנן, נכון? רק יש לזה ניסוח כללי כזה,
חי תאימא דינון תולדים ויבין אבו כמה דאבה בזינה דגנן התאמן? לא אחי, לא, זה לא אותו דבר. מה לא אותו דבר? הרי זו השאלה, מה ההבדל בעצם?
זאת השאלה בעצם.
שהחזור לא מספק לנו פה מידע. זה לא אותו דבר, כשאין גנן זה לא אותו דבר.
הוא כן אומר שהוא לא שכיח תדיר, כאילו אין דאגה שכל הזמן יהיו פירות, יכול להיות שיהיה כאילו...
למה? אני חושב שזה... למה? לא, יש מן הזבוע דה להבין, הוא לא מפסיק.
ואז הוא אומר, מיני גרמי יזדאג את מיגה ולא שכיח תדיר, זה כאילו ההבדל שהוא כן אומר אותו בפועל. זה גם מתקשר למקום, לעובדה של הג'ונגל לעומת הסדר. זאת אומרת, הגנן מסתדר את הדואג שיהיה תמיד, כן, השדה יהיה פירות וייתן לי לכל תקופה את זה שאני צריך.
כן, למה ג'ונגל פחות פורה, כאילו?
כי יכול להיות שפעם אחת יהיה פרי, ופעם אחרת ייקח הרבה יותר זמן ולא יהיה פרי, כאילו, יש מפתעים של הפסקות, יש...
לא, אני מבין הפוך, שלא שכיח תדיר זה לא שהוא שיש, אלא שהוא לא מפסיק, זה כמו שהוא זרוע תדיר, אז הוא גם לא שכיח תדיר. זאת אומרת, הוא ממשיך לא להפסיק לתת פירות. זאת אומרת, כמו שהוא לא הפסיק לתת פירות לפני כן, כמו שהוא היה זרוע לפני כן, הוא גם ממשיך לא להפסיק לתת פירות. ואז מה שאני יודע, דווקא יש, אני מכיר כמה גינות כאלה, שממש גינות מופלאות. מתניעים בהם כל מיני פינות אפלות כאלה, שהצמחייה עבותה כל כך, שכבר לא נכנס שם שום דבר. וזה, יש משהו מאוד קסום בגינות המוזנחות האלה. זאת אומרת, לפעמים דווקא אלה מקומות... מעוררי עניין, ודווקא המקום הזה שהגנן לא נמצא בו, שם יכול לקרות אולי משהו מאוד מעניין בפנים. זאת אומרת, לא...
זה מאוד מעניין שאתה אומר, כאילו שבאמת, תמיד בהזוהר, כאילו זה מזמין אותנו לבכות על הגלות, ומה שהיה מגנן כאן, היו זמנים, כאן היה גנן. ודווקא התיאור שלך, ואני מרגיש שזה מאוד חזק, שדווקא צומח אולי על הפה ועל חמתו של הזוהר, מופיע כאן איזה מין אופציה שהיא לא פחות מרשימה. נמצא את זה שיש עולם ממשיך ויש התחדשויות וזה דווקא בגלל שאין איזה מין דרמה גדולה של גנן שהביא איזה אור קדמון אלא חיים בעולם שהוא יותר פשוט, יותר עשויים לחומרים מוכרים גם הוא של ישנים בכלל, אני מציע את עצמי בגלל מחזור חומרים ישנים לא מרגיש כל כך התנגדות לזה אני תמיד מחפשים את הלשמות החדשות והצירופים החדשים ואני לא כל כך בטוח שאני מגיע לזה, כי צרפים החדשים יש בהם משהו שמצד אחד הוא אולי מעניין או מאתגר, אבל יש לגלות ולמתיקות של הגלות גם איזשהו סוג של משהו שהוא החלט לא ראוי לתשומת לב, נאמר ככה. האם באמת גלות, יש לגלות גם הרבה כללה והרבה קליפות שרצוי להיפטר מהם, אבל אני לא רואה כאן...
אני לא שומע פה אבל כל כך את המתיקות של הגלות. אני בא בגינה, בג'ונגל הזה, שומע יותר את הממד האנרכיסטי של הגלות, שהזוהר הוא קוסם לו בהרבה מקומות.
כן, נכון.
זאת אומרת, הממד שבו באמת אין גנה. עכשיו, יכולים לקרות בתוכו באמת הרבה דברים מעניינים. זאת אומרת, זה לא ה...
זה חלק ש... זה
משהו שלך שאתה... מסוג אחר.
הוא לא מדגיש פה את ה... זה מה שגם... אין פה תיאור של ה... עולם של הגן המסודר לעומת הגן הג'ונגל. זה פירוש יפה שלך, אבל זה, הוא לא בולט כאן בזוהר. מה שבולט בזוהר כאן זה...
לא מפסיק.
זה, שלא מפסיק, יש פה איזה מין מחזור של הדברים. זה צומח, הזרים נופלים, זה זרים עוד פעם. ממש מחזור זרים כזה.
הוא לא מוחזר מזה, זה תורה אור. הוא מביא את התורה לתוך זה, הוא לא...
זאת התורה.
זה לא... לא מקלל את זה. זה לא כמו הגנן, אבל... לא יתמנה זה רואה לדעת להגיד, קריאה לנו בתור האור. טוב גם זה, לא
נשמע
שזה...
מה אתה לא מקבל, הבנתי?
בסדר, הוא אומר שזה לא, הוא לא רק אומר זה גלות והשם ירחם, בוא נצא מהגלות. הוא מכניס לתוכו את התורה,
התורה האור. נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שבאתי אומר אמנועם, ואני מאוד מזדהה עם זה, וזה שיש בעצם המחזוריות הזאת, היא דווקא הרוטינה שבה, היא מעוררת משהו מאוד... מאוד חזק, מאוד מושרש כזה. כשאם מדברים לך בראש חודש שבת על מושרשות, על אדמה, על ברכת האדמה, אנחנו... האור הקדמון יוצר איזה רוח צזית, שאתה לא יכול לדעת, שום דבר פעולה לא יציב. דווקא עובדה שהאדמה היא נשארת אדמה, היא תמיד תשאר אדמה, היא פעם לא תאים עליך, היא תמיד תשמור את עצמה כמשאב שבו גם הדורות הבאים, אנחנו הולכים על קרקע שלחו באבותינו, נהנינו ילכו על הקרקע שאנחנו הלכנו, בסדר, העסק עובד, זה כאילו העסק עובד, זה בעצם הרעיון. ויש בזה משהו שהוא מתוק, הוא מתוק דווקא חודש שבט אצלי, הוא נתפס בדיוק ברוח הזו. חוזרים שנה, יצאו רב בשבי שנה, אני לא יודע איזה מתאים לאקלים היום, מה זה, בסך הכל יוצאים בינואר, תחילת ינואר, זה לא יצאו רב בשבי שנה. בעזרת השם, לא יצאו רב בשבי שנה, אני חושב שאנחנו עדיין מתחילת החורף. אבל ברמת הדיבור, זה באמת נכון, יש משהו שהוא מחזיר אותנו לכל הטוב וכל הבחיים, ויש בזה משהו מאוד, מאוד, מאוד יפה. באמת מעניין ככה, בהקשר של הקודם, אם אני קשור את ההוויה של תורה עם הדברים של הרגע על התנור, אני מרגיש כתנועה הפוכה, כלומר שהוא ניסה ליצור דרמה. והתיאור של הגלות הוא חסר דרמה לחלוטין, הוא פשוט נותן איזו אינטימציה לתנועה שהיא ממוחזרת.
קצת שני יש את ההמשכיות הזאת, שהוא אמן שהיא גם דומה קצת.
מה?
שהכל, כאילו ממשה רבנו יש איזה גלגל שמסתובב וכאילו ועדיין... ויש את התמדה של עשיית הפירות, זה לא כאילו תיאור של דתייה.
אבל הרבה הלך הכיוון מאוד משיחיסטי כזה, כל התיאור הזה, לקחת את הנוער ראייה, זה הפוך אותו לאיזה אישו.
הוא חווה את עצמו כגנן. הוא חווה את עצמו כגנן.
הוא חווה את עצמו
כגנן שחוזר על
הגן.
כן, זה בדיוק העניין, הוא כאן...
חוזר על הגן.
זה קרה מאוד בלעתק לראות לך, התנועה של הזוהר בדיוק הפוכה מהתנועה של הרבה. כלומר, הרבה רצה איך שהוא... לילד כאן בכוח את הצדיק בעל הגן שיזהה את האור הקדמון מוישה רבנו של הדור ואז עזבו את זה, אנחנו עכשיו ציוט השתנפה, אנחנו לא חיים ככה איפה אנחנו נמצאים בתוך זה אני לא יודע, נכון להיום אני ככה באופן אישי החיים שלי מתלטל בתקופות בין רצון הזה, מי מצור זה היום אני, כשאני מדבר עכשיו אני מרגיש את האמת כמו שאמרתי קודם את ה... אני נמצא יותר קרוב לרוח של, ה... של המושרשות, של השיבה לאדמה. יחד עם זה, לשיבה לאדמה יש בה גם, שתמיד אני רוחק את מאיר שלו ברומן רוסי, שמתאר ככה בציניות שלו את אנשי העלייה הראשונה או השנייה, אני לא זוכר עכשיו, שבעמק שם, שהוא איפשהו גדל כנראה. והוא מתאר שם את ה... עיקרים עבי הגרם, חסרי הרוח, ככה שהם נהיו חלק מהאדמה, ותראה את עבודת האדמה במובן, במובן מאוד, מאוד כמעט גרוטסקי כזה. ו... אני... ברור שעבודת, לשוב לאדמה אלא אותו, אותו, אותו מחזור, זה עושה, עלול לעשות את עובד האדמה עצמו למגושם, לאב גרם, שהוא כבר לא, כבר לא חווה איזה אור באדמה, לא סתם, וזה מין... שמי שלא עובד אדמה, שלא נמצא בהקשר החקלאי, יכול לעשות רומנטיקה מהאדמה. מי שחי במקום, מי שחי ממש ביום יום של עבודת האדמה, הוא באמת יכול, דווקא הרוטינה והשגרה היא האיום. טוב, יש פה עוד... אולי נקרא כאן משהו שבאמת ניסחנו איתן ואני לפני כמה שנים, שלוש שנים, בתיאור הבית הגדול של הנחל, שלדעתי הוא ינק את חייתו מהזוהר הזה. זה נקרא כמה משפטים, בסדר, אני בעצמי נזכר בזה עכשיו, לא, אני לא יושב בזה עכשיו. טוב, אני נקרא את הקטע. המבחן של השירות אותו מציע הקפצן החרש הוא תיקון בדינת הגן. מה הילה שם? מי הוא גדני שעבד? מדוע כל מה שהיה שם בוודאי מוכרח להיות כלב ונפסד? כך אומר רבנחה בסיפור. אפשר לפרש את הגדני כתיאור של הצדיק. יש לכך גם מקור באחת התורות שרבנחה באמת תואר הצדיק הבא להסדיר לטפק בעילנות הנשמות. אבל אני רוצה ללכת רחוק יותר. בעיני הגדני הוא אלוקים. הסיפור מתאר עולם שאלוקים נעלם ממנו. יש כאן רמז לגירוש מגן עדן, לשבירת הכלים. וכל זה רק עליית השכלה והופעת העידן המודרני שבו נדחק אלוקים יחוס לתמונה. גם לכך אפשר לעשות מקבילות בתורות של רבי נחמן שאותו מאוד עם משמעותם של הצמצום שבירת הכלים יקרים בעולם שאלוקים עוד לא נוכחנו. ונחמן מתמודד עם תמונה ועולם ומתרגש לבה עם חוויית הקיום שאין בה אמונה לא רק אמונה בצדיק אלא גם באלוהים עצמו. התיאור של רבי נחמן התהליך הזה משתכות דרמטיות כי הגד אינו יכול להתקיים בלא הגנן. זה רק הביטוי לילדה של יתירת מורה זכה בספר התניא מורה זכה נוחים ויצירת יש מאיים יש כמו הצורף היצא פנים וחומרים קיימים וגד בינת העולם יש מאיים. ההבדל המרכזי הוא שלכלי יש קיום בלידי הצורף. מרגע שהסתיימה העבודה הוא הופך להיות בפני עצמו. כבר אינו תולי ביוצר. לבד בקריאת יש מאיים, אינה תהליך שמגיע לסיומו. הלקח בעיניים יש נותר לבסיס הדברים, ויסור בדרכות מתמלת של האנרגיה הנפש, ומשיך בתקיימת אישותה. בניגוד לכלי שיצר הצרף לאבן הנבראת, אין קיום בלעדי החיות האלוקית המקיימת אותה בכל רגע ברגע. בתור כזה, העולם הנברא לעולם אינו עומד מנותק מבוראו, הוא נותר תלוי בו ויזכו בנוכחותו. אחרת יקרוס חזרה לעין שבטרם הבריאה. זה גם התור שהמנח בקל, הרי אינו יכול להתקיים ללא גנני. הרי שהוא נעלם, הכל חייב להיחרב. הרובד החיצוני של הדברים אינו עומד לפני עצמו ולא ניתן לנתק אותו ולהקים שברא אותו. מכאן הימד הטרגי של הסיפור כאן שבו אובדן הגנני מוביל להרס החיים הטובים של מדינת הגן. ובכל זאת, כאן העיקר, נותרה אפשרות להתקיים מספיחי הגן. המקבילה של הספיחים בתיאור הקבלי של בריאת העולם הוא מושג הרשימו. בתיאור הצמצום, מהלך הבריאה מתחיל כאשר אין סוף מסתלק לזדים. ונותר חלל פנוי שבתוך העתיד העולם ייברא. אבל גם בשלב הזה, כאשר לכאורה האור יסתלק לחלוטין, נותר איזה רושם שלו, שיריות עמומות שנותרו בחלל שנוצר, בכל מקום שהיה בו אור חיות ישירה עקבה כלשהי. גם אם האור מסתלק והדברים מתחילים להתפורר, משהו ממנו תמיד נשאר. זה הרשימו המתואר כאן כספיחים. שיריות של צמחייה שנוצרים מעצמם, עקבות של הרושם שהותיר אחריו הגנני בעבודתו. לתיאור הזה יש, זה נקודה שמקדמת את הדיון. לתיאור הזה יש נגיעה עמוקה לקיום הדתי שלנו היום. העולם הדתי מתקיים בידי ארבעה ספיחים, על מחזור החומרים הישנים, על הנוסטלגיה והמתיקות של המוכר והמנוסה. חלק מרכזי מהחוויה של התורה היא עתה כשאריות של עבר מופלא. רשמים של התור מחופות גדולות שעבדו. המציאות הזו בא מלווה את התורה כעם של רשימו, וביטויי הגלות שבאנו לולדות רק לשמות ישנות. הגאולה לעומדת לפני הופעת צירופי לשמות חודשים שהביאו אותם גם חידושים בתורה. במצב המשיחי הקיבל לא מבוסס על הספיחים. גם אם שמור להם מקום של כבוד, העיקר הוא החיוניות המתחדשת המצלת בקומה ביכולת לשנות את משחקי השפה הבסיסיים של התורה, להצמיח ולהפור גידולים חדשים. הקיום על הספיחים מנצים את העולם הרוחני בשוליים. הוא מנותק עם מקור חיותו ואינו יכול להוביל את המציאות, ובכל זאת דרך הספיחים יש לעולם עדיין מגע עם האל הנעלם, הנטישה אינה מוחלטת. פה אני חושב ביטוי לאיזושהי אופציה שאני מאוד חווה אותה, שגם שחיים בעולם שהוא ממוחזר, אבל יש תמיד איזו נגיעה ברשימו, נגיעה בפלא שהיה ועבד. ופלא שהיה ועבד, גם בצורה לא מודעת, כל אחד מאיתנו נושא בתוכו את הגדולים. הם נמצאים גם כשאתה לא חושב עליהם, גם כשאתה לא קנו עליהם בצורה מאוד בוטה שהלך הרבה. הם נמצאים בתור שהם היו. אנחנו, התורה צמחה ממקום של, ממקום שהיו קדמונים. והאור הקדמון הזה נמצא, הוא נמצא גם אם אנחנו לא מדברים עליו וגם אם אנחנו לא מנכיחים אותו, ודאי לא בצורה מאוד בוטה. אבל זה כל ההוויה של התורה, כל התורה, גם התורה של הספיחים, התורה של הגלות, היא בעצם יונקת מאיזשהו הודעה ברשימו, שנמדך למחלה ספיחי הגן. וזה גם, זה נקודה שבאמת נוספת למה שדיברנו עד עכשיו. יש, אני חושב, בתיאוריה, יש בתודעה הזו, יש שם נגיעה וכאילו השקה, אם תרצו, לאור הקדמון. האור הקדמון כבר לא נמצא, הוא כבר נעלם. האור הסתלק לזדים, יש חלל פנוי. אבל הרשימו זה מין, זה אופציה שיש לה גם תודעתית, גם פסיכולוגית, אבל בעיקר מנטלית, שהיא תמיד מונחת ברקע, שגם אם אנחנו לא מדברים על זה עם עצמנו יותר מדי, אבל אנחנו מממשים כאן משהו שמקורו במקום ההוא, במקום של הגנני שעבד. גם גנני, גם סבא שנפטר הוא נוכח, כי הוא סבא. סבא שהוא היה באיזשהו מקום, הוא לא משקיע בחיים, לא הכרנו אותו, אין לי מושג מה הוא דיבר, אין לי מושג מה הוא חשב, אבל יש סבא, אנחנו לא באים מן האוויר. וזו אופציה שאני חושב שכאן, רציתי להראות אותה כאן בדרך נחמן, שבאמת נפתח כאן משהו שהוא מאוד רלוונטי לעולם שלנו. ורדך כאן השכיל לתאר ולהתרים את התקופה שלנו שכבר אין אלוהים, יש השכלה, אדם במרכז, יש עולם שהוא מאוד מלא מפני עצמו, החלל פנוי, ואין, הגדני עבד ואולי גם אלוהים עבד. אבל אף אחד כן, גם באובדן הזה נשאר רשימו. שהוא יש לו תיעוד היום או משהו, זה משהו הזה. אז הנה גונר את ישראל של חודש שבט. הייתי משהו מהגן, הולך לספיחי הגן.
זה
Bye.